שלום. אורות התשובה. מת רבנו אור ישראל וקדושו הרב קוק זצ"ל, פרק י"ב, פסקה י"א נדמה לי, או י"ב, פסקה י', אנחנו עדיין בפסקה י', לא גמרנו אותה? לא התחלנו את פסקה י', אז פסקה י' בעמוד פז, עמוד פזי. התשובה היא חידוש החיים. כלומר, יש בעולם קביעות, יש בעולם חידוש. בעלי הקביעות הם בעלי המסורת. מסורת וחידוש, ראשי תיבות מוח, נכון? מסורת, חידוש, זה מוח. המוח הוא המנהיג את החיים. אי אפשר לחיים עם קביעות בלבד.
חשבתי שהנפש.
אי אפשר לחיים בלי, עם חידוש בלבד. כן, מה אתה אומר?
חשבתי שהנפש מכוון את החיים.
כן, אבל הנפש יש כיווני כיוונים. זאת אומרת, אתה צודק, אנחנו, הנפש זה החלק החי שבתוכנו. אבל יש למעלה מן הנפש הרוח, ולמעלה מן הרוח הנשמה. כן, זאת אומרת, יש לנו יסוד אידיאלי שמאיר את דרכנו גם באופן תת-מודע. כלומר, כל תנועת חיים היא מכוונת בסופו של דבר אל איזה שהן מטרות עילאיות, לא מפורשות, מה שנקרא האתוס. כן? זאת אומרת, כל, למשל אמריקה, אמריקה זה נראה כדבר חסר כיוון, אבל זה לא נכון. אמריקה הליברלית היא בכל זאת בעלת כיוון אתי מסוים שאותו היא רוצה לבטא בעולם, ובזה היא מצדיקה את האימפריאליזם האמריקאי. כלומר, לא היו כובשים את סרביה אלמלא תחושת צדק שיש להם, שזה צודק לעשות את זה, לכבוש את העולם כולו תחתם וכדומה. כלומר, כל אומה, כל חברה, כל תנועת חיים נושא בקרבו איזשהו יסוד נשמתי מעבר ליסוד הנפשי הגלוי. כן?
מאפיין שלו?
כן, מאפיין עליון, או מה שבפסיכואנליזה מכנים סופר אגו. יש האגו המודע.
מה ההבדל בין שר האומה
ובין זה? זה דומה, אבל רק שסופר אגו זה דבר סובייקטיבי ושר האומה זה דבר אובייקטיבי. אבל בסופו של דבר יש איזשהו דמיון. כן? אז כאן הרב אומר, התשובה היא חידוש החיים, היא הממד של החידוש במציאות ולא הממד של הקביעות. אלמלא התשובה, העולם היה נשאר על עומדו. התשובה משנה את העולם, משנה את העולם. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם. ממילא מתחייב מזה שגם התשובה משתנה. לא הרי התשובה בדור אחד, כי הרי התשובה בדור אחר.
התשובה או המטרות שאני רוצה לעשות?
אותו דבר. גם המטרות משתנות. שובה ישראל עד השם אלוהיך. זה עד, ולא עד בכלל. וכתוב גם, שובו אליי. כן? בסביבה יש מדרגות, פעמים זה עד, פעמים זה אל.
אליי, עד משתנה, אליי לא משתנה.
לא, הכל זה שינוי. כלומר, המטרות של התשובה, שאלת אם המטרות של התשובה יכולות להשתנות, ודאי. יש אדם שחוזר בתשובה מהירה כדי לסלק מעליו את הפורענות, יש אדם שחוזר בתשובה כדי לדעת את השם, יש כל מיני סוגים של תשובה.
לחזור שנגיד לדעת את השם, זה משתנה במשך הזמן? לא.
הדעת האלוהים גם כן משתנה, כי דעת אלוהים בדורו של אברהם זה שונה מדעת אלוהים בימי משה. בימי אברהם זה אל שדי, בימי משה זה שם הוויה. זה אחרת. אחרת. לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד. דעת אלוהים שלנו היום נמוכה יותר מאשר בזמן הבית. למשל. לכן המושג האלוהי משתנה גם פה. אם כן, התשובה היא חידוש החיים. גם התשובה עצמה משתנה, אבל בדרכי התשובה, וזה בעיקר מה שרציתי להבין. למשל, כתבו כל מיני חכמים תיקוני תשובה. תודה. יש מי שאמר, כדי לתקן חטא פלוני צריך לעשות תיקון X. כדי לתקן חטא אלמוני צריך תיקון Y. למשל בארי יש הרבה דברים כאלה. אבל יש גם דברים כאלה אצל הרוקח. רבינו אליעזר רוקח מברמייזה, גם הוא כתב תיקוני תשובה, והם לא תמיד חופפים את דברי הארי. שואל רבנו אחידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, שהרי ידוע שדברי הארי נאמרו ברוח הקודש בתחום הזה, וגם דברי הרוקח נאמרו ברוח הקודש, אז כיצד להבין את ההבדל בין זה לזה? אומר, התשובה משתנה לפי הדורות. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת מה זה לחזור בתשובה בדור שלך אם אינך מבין מהו שורש החיים של הדור שבו אתה חי. מה? לפי זה אתה צריך ספר לכל דור. הנה, למשל פה בהקדמת אורות התשובה הביאו מכתב של הרב אל הרב חרלאפ במהדורה של אור ציון, זה בעמוד כף ד', זה לקוח מאיגרת שנעין ח', בפסקה השנייה כתוב: ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, הוא רוצה, כן, ללמד תשובה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה אז רוחה לא יביט. כלומר, הוא לא מבין שהוא בתקופה של גאולה, אז הוא רוצה לעשות בתשובה, אבל הוא לא ציוני. לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו. זה א', אנחנו נראים פה על התשובה, ב', זה גם נכון לגבי דברים אחרים. צריך ללמוד הרבה תורה ואז יודעים. אבל זה לא בגלל שהיסוד הוא בעייתי שהוא לא אמת. היסוד הזה הוא בעייתי, הוא דורש מאיתנו לימוד רב כדי לדעת כיצד כל דור ודור קולט את עצמם הדברים. אז יש דברים שבהם יש שמרנות יתרה, יש דברים שבהם יש חדשנות יתרה. תן לך דוגמה. אחד התחומים שבהם ראינו שחכמי ישראל לא מנעו מעצמם לחדש בכל דור ודור, זה טעמי המצוות. אתה רואה שבטעמי המצוות כל חכם בכל דור שולף מן המותן מה שנראה לו. לא אכפת לו שלא אמרו כמה הוא לפניו. כי טעמי המצוות זה מהדברים שבהחלט משתנים לפי התפיסה של הדור. כן.
השאלה היא, מה לעשות ליהודי הפשוט כאשר רבנים גדולים מצד זה ומצד הם חולקים זה על זה, ואיך הוא יכול לדעת? הוא לא כן, מי הם צודק, מי יותר מתאים לרוחו של הדור, איך הוא יכול לבחור? אין לו כלים. למשל בימי רב קוק, אז אחד יהודי לא מבין, כמו אם אתה עומד בתפילה ואתה רואה שני הרים, אז קשה לך להעריך מי יותר גבוה, משום שאתה לא עובד את הפסגה, משום שם עננים כבר, אז אתה לא יכול להעריך איזה הר יותר גבוה. אז לכן אותו דבר יהודי פשוט, הוא לא יכול לדעת מי הוא צודק, רב זוננפלד או רב רב קוק.
זה נורא מה שאתה אומר.
כן, אז אני שואל מה לעשות.
בוכים,
אחרי שנגמרו
בוכים
שנגמרו הדמעות, אז לא הדמעות, מה לעשות?
אוכלים אותה. מה אתה רוצה? זה באמת בעיה מה שאתה אומר, בעיה קשה מאוד. יש אגב אחד מהסממנים, זה בדרך כלל המיעוט הוא הצודק, זה בדרך כלל
מיעוט צודק?
בוודאי, בדרך כלל מיעוט צודק.
בסדר, אז בזמנו של שבתאי צבי המיעוט היה צודק?
לא, בזמן שבתאי צבי המיעוט היה צודק, אתה צודק.
מה, שכל העולם היהודי
היה בעד שבתאי צבי, חוץ ממיעוט, נכון.
כמו
שרבינו רב צודק. היה רב אחד שעמד נגד שבתאי צבי, כולם צעקו עליו. זה היה רבי יעקב סספורטס. הוא אמר, האיש הזה הוא משיח שקר. כתבו אליו רבני אמסטרדם, מה קרה לך? למה אתה כל כך נלחם נגד שבתאי צבי? הרי הוא מחזיר
בתשובה
הרבה אנשים בתשובה, אז למה אתה מתנגד לו? מי צדק? רבי יעקב סספורטס. אז הוא אומר, זה אחד הסממנים. לא הייתי אומר שזה הסממן היחיד. הוא אמר, אם זה שקר, זה לא אכפת לנו. שלא יחזיר בתשובה. זאת לא טענה.
אוקיי, אז היום, נו, אתה אמרת בעצמך שהרב משולם הוא איש קצת מפק.
נכון.
הוא במיעוט, אז מה, הוא צודק?
למה? נשיא המדינה בעדו.
נשיא המדינה לא יודע.
ידע שהוא בעדו, רוצה לתת לו חנינה.
רוצה, אני לא יודע מה הוא רוצה. כן, הוא רוצה להיבחר.
טוב, חוץ מזה, אני לא אמרתי שזה הקריטריון היחיד, אבל זה קריטריון שכדאי להתחשב בו. כמובן, אבל זה סימן שאני צודק אם אני אומר בניגוד למה שכולם אומרים.
זה הוא אמר את זה.
כן, זה גם את צודקת, אבל זה שכל אחד הולך לפי נטיות הנפש שלו זה תיאור המציאות. אבל מי צודק? הצודקים, כלומר נטיית הנפש, למשל בימי המרגלים, נטיית הנפש של חלק מבני ישראל הייתה לשמוע אל המרגלים, נטיית הנפש של חלק אחר מבני ישראל היה לשמוע ליהושע וכלב. אבל יהושע וכלב צדקו והמרגלים לא צדקו. לא? יש פה בטכניון בחור אחד ששמע פעם דרשה של איזה רב בחוץ לארץ, שבפני ציבור של מאות אנשים בפרשת שלח הסביר שהמרגלים צדקו. אז אותו בחור פה בטכניון שאל את הרב ההוא, אז למה הם נענשו? ומאז שהוא שאל את השאלה הזו הוא הוחרם, ואף אדם בקהילה לא היה מדבר איתו יותר. לא יודע.
מי הוא? הרב או הבחור?
הבחור, הבחור כמובן. מה?
למשל
ודאי שאשכנזים וספרדים זה נטיות בנפש. כן, עוד לא הוכרעה ההלכה בדבר. אבל זה שיש, את יודעת, זה לא מקרה שיש אשכנזים וספרדים. לא, יש רק אחד שיהיה להלכה. כן, נאמר ככה. צודק, נאמר. אז בסדר, אז לפעמים יש לנו קושי להכריע. זה שספרדים ואשכנזים זה לא דבר מקרי. זה מתאים לאופיים נפשיים מסוימים, זה אני מקבל. אבל זה לא אומר שכשתבוא סנהדרין ותפסוק ותכריע, היא לא תכריע בכיוון אחד ולא בשני. אז בהלכה פלונית ההלכה תהיה כמו שהספרדים עושים היום, דבר אחר כמו אשכנזים וכדומה. שתי הצעות יש, או לאחד את החומרות של כולם או לאחד את הקולות של כולם. כן, אפשרי. מן הסתם שהספרדים ירצו לקבל את הקולות של כולם, והספרדים ירצו לאשכנזים את החומרות של כולם. כן.
מה?
למה?
תמיד המיעוט
לא, כשיש הכרעה, הכרעה זה הולכים לפי הרוב. כל זמן שאין הכרעה, מן הסתם המיעוט צודק.
למה אחרי הכרעה פתאום זה הופך להיות שהוא לא צודק?
כי אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט.
עצם שפיתי שעומדים עכשיו להצבעה, זאת אומרת שעכשיו
הולכים
להחליט שהצדק הפך על הרצון השני.
כן.
זה משהו שהוא לא
מופלט,
זה משהו...
זה כמו שלמשל בית שמאי ובית הלל, בגמרא במסכת יבמות. למה בית שמאי חלקו על בית הלל? הרי בית הלל היו רוב. אז הם ידעו שבית הלל צודקים. אז הגמרא אומרת, כן, אבל עוד לא הוכרעה ההלכה. מכיוון שלא הוכרעה ההלכה, הם אמרו, אנחנו צודקים יותר. כי בית שמאי היו מחדד את פה. נכון שבית הלל היו מרובים יותר, אבל בית שמאי היו יותר חכמים.
הם כן צדקו, יותר חכמים, אז זה נראה איתם דברים,
או שהם היה בעלי כושר אינטלקטואלי
יותר טוב לראות את הבעיה שם להליכות.
נכון, ולכן הגמרא שואלת, אז הגמרא שואלת, מה זכו בית הלל בסוף שהלכה כמותם? אז היא אומרת, בגלל שהם היו ענוותנים ביותר. כלומר, הייתה מעלה מוסרית יותר גדולה.
לא,
זאת אומרת שאלמלא המעלה המוסרית של בית הלל, אז באמת היינו פוסקים כבית שמאי. אז מה הם היו מיעוט? אבל היו חכמים יותר. לא, הם טענו שמה שהולכים לפי הרוב זה בין שווים. אבל אם המיעוט חכמים יותר, אז לא הולכים לפי הרוב. וכך פוסק רבינו היגאון, שאם יש בית דין שבו אב בית הדין הוא חכם גדול ושני האחרים אינם במדרגתו, אז גם ההלכה תהיה כמותו גם אם הוא בדעת מיעוט בבית דין. איך מחליטים מי גדול? זה דבר שיודעים. תיקח למשל, אני יודע, תביא את הרב מרדכי אליהו, הוא רוצה לעשות בית דין. מישהו בא לפני הרב מרדכי אליהו, הוא אומר, צריך לעשות בית דין. אז הרב אליהו לוקח, אתה בחור ישיבה, נכון? למדת שנתיים בישיבה, אתה גם שמש בית הכנסת, יאללה, בואו תצטרפו לבית דין. מי קובע? אסור לדון יחיד. שום משמעות, אבל אסור לדון יחיד.
לא, אני אצל הרב
משרתי. יחיד מוכר, זה עוד סיבור, כן, אפשר. נגיד הוא לא רוצה לדון יחידי. אני לוקח את השמש ואת הגבי של בית הכנסת.
למה הוא לא רוצה לדון יחידי? שאם יהיה תאות בזיש,
שזה יהיה לך על כולם.
אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני, מה שאני אומר זה עדיף.
כן, והוא דופק אותם.
אחר כך אני נותן לכם עונש על זה שאתם בעצם מצטרפים.
נכון. מה נעשה? ככה זה. רב ההיגיון ככה אומר. אז זה מחלוקת האחרונים. כן, מה אתה אומר?
אם הרי אין בית דין יכול לבטל משהו שסנדרין
תקנות, תקנות.
אז איך אתה יכול להגיד שמישהו גדול ממי שהיה לפני
200
שנה בחוכמה? אתה לא לוקח שמש מול הרב הראשי, אתה לוקח איזה רב ראשי שהיה בתקופה.
נכון, ואחד אומר, אני יותר גדול מהרב הראשי שלפני 200 שנה, נו, מה יש? כן, למה לא? לא, למשל תראה בחידה, החידה יש לו ספר שם הגדולים, זה רשימה של כל הרבנים של כל ההיסטוריה, כל מה שהחידה מצא הוא כתב לפי סדר א' ב', וגם כל הספרים של כל האנשים האלה נקרא? מה? נקרא שם הגדולים, זה השם הספר נקרא שם הגדולים, כן? מחולק לשני חלקים, מערכת גדולים, מערכת ספרים, ושם על כל רב ורב מי הוא היה, כמה הוא היה חכם, מה מדרגתו. יש לו רבנומטר בחידה. הוא כתב גם על חכמים שבדורו.
כן?
או למשל על הגאון מווילנה, אז אמרו שהוא גדול כמו בזמן הראשונים. אז שאלו את הגרא, האם הוא גדול כמו הרמב"ן? הוא אומר, לא, מה פתאום, כמו הרשב"א. זאת אומרת, כמו הרמב"ן לא, אבל כמו הרשב"א כן. כן, אז הסביר את זה, ולי זה רבי יחזקאל סרנה. הסביר למה הגרא כל כך הקפיד לומר שהוא לא כמו הרמב"ן אלא כמו הרשב"א. כי הוא אומר, מסורת של רב לתלמיד זה הגיע עד הרמב"ן. מהרשב"א ואלה זה כבר חידוש של הדורות עצמם. והגרא ראה את עצמו כמחדש. לכן הוא אומר, הוא מוכן להיות כרשב"א, לא כרמב"ן. אפשר למדוד.
נניח מחר בוקר רוצים לעשות
סנהדרין,
נניח למצוא אנשים גדולים.
נו.
כל רב יבוא יגיד אני גדול?
ודאי. יבדקו. יש הלכה הרי שתלמיד חכם פטור ממיסים, נכון? תלמיד חכם פטור ממיסים. בסדר. אז מה יעשו הסנהדרין? יעשו ועדה. אנחנו מוכנים לפטור ממיסים, כל מי שיעבוד בבחינות. ואז פתאום אתה תראה שיש הרבה שיגידו בעצם למה לא לפרנס את המדינה.
אבל אדם
שרואה
להגיד, זאת אומרת, אני
סתם
נאמר, אני גדול מהרמב"ם, זה לא כבר מוריד מגדולתו
של... אם זה האמת.
לא משנה, מצד הענווה.
לא, אולי הוא לא סתם יגיד את זה, יכול להיות שיהיה לו צורך לומר את זה. למשל, יכול להיות, הוא יגיד שהוא גדול מהרמב"ם, וזאת האמת.
אז זה שאלה, איך אנחנו עושים את זה?
אז שיוכיח, אפשר להוכיח.
ציבור צריך לקבל דבר כזה.
יש גם סייעתא דשמיא בדבר הזה. למשל, למה זכה רבי יוסף קארו שההלכה נפסקה על פי? אז אומרים, בגלל שהיה ענב. הייתה לו ענבה יתרה. רבי יוסף קארו, ולכן זכה.
היום קשה לראות בן אדם שיבוא יפה ציבור ויגיד, אני גדול.
למה? קשה למצוא? יש לי רשימה. יש לי גם ציבורים, יש לי גם ציבורים שמוכנים להגיד. זאת הבעיה שלך. יש לי כמה שמות וכמה ציבורים.
אנשים שמבוצים יותר גדולים מהאנשים
שהוא לפני.
יש
היום
בן אדם שיכול
לקום
להגיד אני יותר
גדול מהרבה. אם זה יהיה, אז כן. אם זה יהיה נכון, אז הוא יוכל. רבינו שלמה בן אברהם אבן הדרך.
תגיד היום רב איקס,
טוב, זה מה ש... אצל המתנגדים אומרים שכל הרבי לא שווים כלום, נכון? אצל החסידים הם אומרים רק הרבי שלי שווה משהו, נכון? אז כל המחלוקת בין החסידות להתנגדות זה על רבי אחד.
מתי הוא חי?
מי? הרשב"א? תלמיד הרמב"ן. טוב, למה דיברנו על כל זה? אני לא יודע. אנחנו חוזרים... מה?
אני יכול לחזור לשאלה.
כן.
דיברנו על זה, מכיוון שאמרנו כל דור צריך להתאים את החזרה בתשובה למציאות שלו.
אמת, נו. אז מה?
בעצם מה שנגיד ש"ס עושים היום, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל או מה שהרב אמר פה בנושא ציונות הוא לא ציונות.
נו.
אז כל תנועה של... שעובדת עם ציבור בנושאים דתיים, היא בעצם צריכה לשנות את הדרכי פעולה שלה מצד אל צד במשך כמה עשרות שנים.
אמת?
כמה עשרות שנים.
נכון. אז מה?
אז כאילו זה נראה שיש פה איזושהי מין צביעות. אתה הולך כל הזמן אחרי...
אתה לראות אם אתה נוהה אחרי הציבור, או שאתה בעצם חש באמת מהו כיוון האמיתי שמתפתח בדור.
אני לא חושב שיש הבחנה בין
השני. אני יודע שיש הבחנה. אתה יכול להגיד להיות אחרי כל רוח, מצויה.
לא, אני לא מדבר על אופנה, אני מדבר על...
אז זאת השאלה, אם זה אופנה או שזה משהו אמיתי. למשל, כשהתחילה תנועת חיבת ציון, חובבי ציון הרי בנו את פתח תקווה ואת ראש פינה ועוד כמה מושבות. אז הנתיב מבולוז'ין אמר, עכשיו אני יודע שהגאולה התחילה. למה? כי אני רואה כל כך הרבה אנשים מכל מיני מגזרים שעושים את זה, אז הוא אומר, כל המון ככל שדאי בדברו על ידי נביאיו. השם דיבר. איך הוא דיבר? דרך כלל ישראל. זה הגרסה העברית של הביטוי הלטיני, vox populi, vox dei. כל המון ככל שדאי.
אבל אם נגיד נכון להיום, אז הייתי אומר, רוב האנשים במדינה מבינים את המדינה כמדינה פוסט-ציונית, ולא ציונית.
נו, אז מה צד האמת שבדבר? זה מה שאתה חושב, נכון. צריך ללמוד, מה המשמעות של הפוסט-ציונות? זה סתם, אתה חושב. אם יש משהו שכל עם ישראל, או רוב עם ישראל הולך אחריו, אתה לא יכול לבטל את זה במחיית, להגיד זה סתם סטייה. זה משמעותי. מעשה סטן. כן? סטייה, סטן. לא, זה משמעות. טוב. ואני חושב אפילו שנתתי שיעורים על זה.
כן,
אבל
שזה אף פעם לא מצליח
לחדור.
יש דרך אחת, ואי אפשר כל פעם לשחק איתה.
אלא אם כן תוכיח, אלא אם כן תוכיח שהתנועות האלה נצפו מראש.
שהתנועות
שמשתנות נצפו מראש. אם תוכיח, זה בסדר.
זה בעצם התורה שהיא משתנה.
העולם משתנה.
להתאים
את
עצמה לחיים. זה בדיוק
העניין, שאתה צריך
להתאים
את התורה לחיים.
מה
רב
זה?
הפלוס הגדול שיש.
זה רע, זה לא
כל
כך טוב.
למה?
היא אמנם התורה היא תורת חיים, אבל...
רגע, אתה חושב שריבונו של עולם אמר דבר אחד...
תראי,
הקדוש ברוך הוא כתב את התורה בעברית, נכון? בעברית מקראית. אז למה המשנה כתובה בעברית של המשנה? והגמרא בארמית של הגמרא? כי כל פעם, לא, אבל גם אתה רואה על מה מדגישים בדור מסוים, בדור אחר.
זה לא עניין של הדגשה, סליחה.
עוד איך שזה עניין של הדגשה.
זה עניין של לשון מצויה של החכמים.
מה זה?
זה עניין של לשון מצויה של החכמים.
בגלל זה שהיא הייתה צריכה להיות
להצביע בכלל. למה החכמים בכלל שינו את לשונם?
כי לא הייתה להם כנראה ברירה, מכל
מיני... מצד מה? מצד שהחיים משתנים. יפה. יש דברים שאבותינו היו רגישים להם מאוד, ולנו לא אכפת. מה שאתה קורא את מצוות הייבום בתורה. זה מדהים. איזה מאמצים נעשים כדי שנחלת המת לא תובד. כדי שיוקם שם למת. היום, בתרבות המודרנית, זה לא אכפת לאף אחד. מה? נכון, השבטיות נעלמה. אז מה היא תורת משה? אז היא לא כל כך שבטית היום. כי היא תחזור להיות שבטית. כן, אבל זה בסגנון אחר, זה לא קשור לנחלה, לא קשור לשורשים של חלקת שדה זו.
אבל היה צריך את זה כדי ללמד אותנו שאנחנו צריכים להיות קשורים ליסוד שלנו.
אני מסכים, אני רק אומר, הבאתי את זה כדוגמה לכך שהצרכים הרוחניים משתנים לפי הדורות, וממילא יש דברים בתורת משה שיודגשו יותר בדור אחד, ודברים אחרים שיודגשו בדור אחר. אז זה כמה הלכות בשר וחלב יש בשולחן ערוך, זה משהו מדהים. בתורה יש שלושה פסוקים.
אתה מגמיס מאשר אידיאלית, זה לא ברור לי. זאת אומרת, היום כל הנושא הזה שאנחנו אומרים ארץ ישראל השלמה, ארץ ישראל השלמה, ארץ ישראל השלמה,
ודאי.
בעצם פסה.
לא, למה?
ועודד כן, כי 85% מהציבור בישראל, אולי יותר, אומרים שהם מבינים את הנושא הזה ככה. הם מסכימים עם זה היום.
שמה?
אנחנו, שארץ ישראל השלמה, היא כבר לא אידיאלית.
נו, אז מה?
אז בעצם אנחנו...
אז הם טועים, זה כן אידיאל. השאלה היא, האם הדור מוכן ליישם את זה? איך תשכנע היום את הדור לשמור על עזה? אז איך שהיית משכנע את הדור לפני 30 שנה, זה לא שאתה משכנע את הדור היום. זה לא שהאידאל נעלם, אלא דרכי הביצוע שלו, השכנוע, זה השתנה.
זאת אומרת שמה שעכשיו אני מבין, זה שלא צריך לשנות את הרעיון, לא צריך לשנות רק את הדרך.
בוודאי.
זה לא מה שהובן מקודם.
עכשיו אתה מבין, בשביל זה אנחנו מדברים. תראה לך שהיית יוצא לפני 5 דקות, והיית מבין את זה.
כדאי שאני
אלך
עכשיו, שזה יבין
יותר.
כי הדור, השני היה צודק, אבל הדור
לא היה מוכן להבין את זה.
זה
בגלל זה שבתו מהשני, זה אותו דבר.
טוב,
אפשר
להמשיך? כן, יאללה.
התשובה היא קידוש התשובה היא שונה בכל דור ודור.
לא, זה לא המשמעות של המשפט. אמרתי שהתשובה... זה גם לא המשמעות של המשפט. אני אמרתי, התשובה, חידוש החיים, כלומר, היא מחדשת את החיים. אני הוספתי נקודה שהרב לא כתב אותה, אבל היא מתחייבת, שגם התשובה משנה.
עכשיו השאלה שלי. יהודי תלמיד שלא יודע ולא למד הרבה תורה, ורוצה לדעת איך לעשות תשובה. עכשיו... הוא בא
ושואל,
ויכול
לקבל... הדרכות שונות.
לא, כן, אבל
שנוזר
תפילות
אחת שונות. נו.
איך הוא ידע
כשזה לנקוד בתשובה? זה בעיה. הוא צריך לעשות מה שמתאים לדור. הוא צריך לעשות מה שמתאים לדור.
אבל הוא לא יודע.
הוא צריך ללכת לכהן אשר יהיה בימים ההם. מה זה ללכת לכהן אשר יהיה בימים ההם? יפה, כי הרי יש כמה כהנים בדור שלך, אז אל תלך לכל כהן, תלך דווקא לכהן שבימים ההם, שמבין את באיזה דור הוא חי. לבעיה.
וחוץ מזה,
אז בוחים.
מה שאתה אמרת לגבי שינוי בדור, לגבי עזה,
כן.
יש מניפולציה בדעת הקהל,
ודאי.
על ידי קבוצה קטנה מאוד. שהיא מאוד מאוד לא מושרת, לא, אין לה שורשים בציבור. אבל יש לה אמצעי השפעה, ולכן היא
נכון.
מטיפה יום, דקה, דקה.
זה אחד מהנתונים. אתה צודק.
ומשנה את דעת הקהל.
אתה צודק.
בלי שהקהל מבין בכלל מה עושים איתו.
נכון, אז מה?
אז
זה אחד הנתונים שאתה צריך להתמודד איתם. העובדה שיש שליטה של קאט בתקשורתית, מנותקת, שהיא עושה מה שהיא עושה. גם זה נתון שאתה צריך להתמודד איתו.
אבל זה לא שייך לדור.
ודאי שזה שייך לדור, כי זה אחד מהנתונים של הדור. קיומה של כת כזאת, והמוכנות של הציבור להיות נשלט על ידי אותה הכת, זה חלק מהנתונים של הציבור.
הוא לא אומר שהוא מוכן,
הוא זה... עצם העובדה שהוא לא מתקומם.
זה המצב. אם הוא
מסתכל
והוא
מאמין,
זה
סימן
שהוא מוכן.
הוא יודע שעובדים עליו, והוא מוכן, שיעבדו עליו.
זה יותר
יאוש,
כי
הבנאדם שמחפש
אותו,
שזה
מתלות
באיזה בנאדם
שיעזור לו.
מי אמר שאי אפשר לצאת? אז אפשר לצאת.
אז
בנאדם
כבודד,
אפשר להילחם בזה,
להילחם. למה? זה נגד דבר כזה.
זה לא נכון. כל מאבק בעולם התחיל מאדם בודד.
נכון, אבל לבנאדם בודד קשה לעשות סביב אנשים, ואז
הוא לוקח זמן. זה לא נכון. אם יש לו מטרה אחת, זה לא ייקח זמן. כל הבעיה שלנו זה שכל אחד מאיתנו יש לו הרבה מטרות.
אתה כבר לא יודע מה לעשות קודם,
בסדר.
או חינוך או...
אז תחשוב, אבל ברגע שאתה תקבע לעצמך מטרה אחת, תדע מה לעשות. מה השאלה?
לא, אני מסכים.
יופי, טוב. פסקה י' התשובה היא חידוש החיים. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם. כשהחיים נמשכים, וממילא הריב ישנה את ערכם לטובה, אפילו כשנעשית ביום האחרון. וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אני בהם חפץ, עד אשר לא תחשך השמש והאור, והירח והכוכבים. זה פסוק בקהלת, שבו אדם נדרש לחזור בתשובה, אפילו ברגע האחרון של חייו, הוא יכול לשנות את ערך כל חייו. מה הסיבה לכך? כי אם כל חייו הביאו אותו לרגע של תשובה, אז כל חייו היו כדאיים. אז התברר שכל רשעתו, כל ימיו, לא הייתה אלא המבוא לאותו רגע טהור. זה לא. ולכן רטרואקטיבית כל חייו מקבלים ערך לטובה. מה? אצל מי? במציאות. הם באמת יותר טובים. מתברר שכל מעשיו היו טובים, כיוון שהביאו אותו לאותה תשובה.
זה גוף חיצוני ששופט.
לא, זה הוא עצמו.
הוא עצמו?
הוא עצמו משתנה.
אם הפוך, הוא היה...
אם הוא היה צדיק כל ימיו וזה הביא אותו להיות רשע, אז לא זוכרים לו את צדקותו.
הוא?
הקדוש ברוך הוא לא זוכר לו.
ואז אמרת שהוא עצמו.
לא, הוא עצמו, הקדוש ברוך הוא לא משנה, הכל. הכל משנה. כן, כמו שכתוב בספר יחזקאל, שאם הצדיק ישוב מצדקתו, אז לא תיזכר לו צדקתו. הוא רשע, נכון? זה מה שאמרו, יש קונה עולמו בשעה אחת. זה רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הייתה זונה בעולם שהוא לא בא עליה. ברגע אחד חזר בתשובה ומת, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. וכמו כן, מצאנו על יוחנן כהן גדול, ש-80 שנה שימש בקודש ונעשה צדוקי. כלומר, יש לנו צדדים הפוכים. מה? מה קשה? לא, מתברר שכל המעשים היו דבר חיצוני לו.
אדם
הרג,
משהו שהוא קרא לליבו של ידידנו אצלנו, הרג מיליונים על מיליונים, ביום מותו
חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה?
נגיד, הוא לא מת.
אם היה חוזר בתשובה,
הוא לא מת, זה נכון,
אבל
נגיד
אם
היה ומת,
אם הוא היה חוזר בתשובה ומת, מה היה הדין של כל המיליונים שהוא הרג? אז הכל היה הופך לזכויות. זה מה שכתוב.
הוא יכול להגיד את כולו.
זה מה שכתוב, לא? עכשיו, לפעמים, אבל זה מה שהרמב"ם אומר, שלפעמים רשעתו של אדם היא כל כך גדולה, שהקדוש ברוך הוא נועל בפניו את דלתי התשובה. כי הקדוש ברוך הוא חפץ להענישו, ולכן מונע ממנו לחזור בתשובה. אבל אם אכן היה חוזר בתשובה, באמת היה מתקן. נכון, כלומר, כל המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אין מספיקים, אבל אם בכל זאת יחזור בתשובה. איך זה שזה קרוב לליבו של אלה? טוב, הלאה.
אנחנו מדברים על זה
בסוף. זכות הציבור מצילה אותו. זה מה שאמרו על אלישע בן אבויה, שכשהוא מת אלישע בן אבויה, אז יצא אש מקברו. אז רבי מאיר אמר, והיה עשן, עולה מקברו, כל ימיו. אחרי מותו של אלישע בן אבויה, כל זמן שרבי מאיר היה חי, האש הייתה יוצאת מקברו של אלישע בן אבויה. רבי מאיר אמר, כשאני אעלה למעלה, אני אעשה שם סדר. עלה למעלה, ומת רבי מאיר, הפסיק העשן מקברו של אלישע בן אבויה, ועלה עשן מקברו של רבי מאיר. זה הרגע זה. אז לא זוכר מי זה היה שם, שגם כן אמר אני אעשה שם סדר, זה רבי יהודה הנשיא. אמר, כשאני אעלה למעלה, אני אטפל בזה. באמת עלה למעלה, ואז הפסיק העשן מקברו של רבי מאיר, וגם רבי יהודה הנשיא כבר. אז מה הסברה של הדבר? זה לא יכול להיות שכל התלמידים בגן עדן והרב בגיהינם. פה יש משהו שלא מסתדר. הרי על ידו כולם זכו, אז ייתכן שהוא לא יזכה. אז מוצאים אותו דרך הפאות, כן? יזו, רבי נחמן אמר שמי שיבוא על קברו, לא, אז זה דבר על מי שזיקה את הרבים.
כן, אבל אם זה הפוך.
אותו דבר.
מי
שחזר בשביל הפסוק,
גם כבר מוצא, כי הם
נמצאים
שם,
אז לא ניתן לו.
לכן לא נותנים לו, זה מה שאמרתי. אם זה קשור לרבים, לא נותנים לו. מדובר על יחיד, משהו אחר.
אבל אני לא מבין איך אתה מסתדר עם כלום. למה נעשה שם את
עושה רבינים? כי הוא לקח על עצמו... כן, כלומר, לקח על עצמו לטפל בנפש מסובכת. אבל הוא צריך לדעת שמשלם על זה מחיר. הוא כבר, הוא טיפל בנפש טהורה, רבי מאיר. הוא לא טיפל באישה בן אבויה. כלומר, רבי מאיר אמרו עליו, תוכו אכל, קליפתו זרק. כן, מצא רימון, תוכו אכל קליפתו זרק. אז לעשות הבירור בין התוך לבין הקליפה זה לא פשוט. לא היה מסוגל. בסדר.
זה לא דוגמה איך תלמיד צריך להתייחס למורה?
מה זאת אומרת?
אני בזמנו, כשסיפרתי לידי איך אנחנו מתעודדים על המורה, הוא סיפר לי סיפור הזה, אני מסתכל איך להתייחס
לרב שלו.
למורה.
שמה? איך? מה? לא הבנתי.
להוציא אותו.
להוציא אותו בגיהינם. כן. יש, רבי נחמן אמר, שמי שיבוא להתפלל על קברו ויאמר את העשרה קפיטל תהילים של התיקון הכללי, הוא יוציא אותו מן הגיהינם דרך הפאות.
בשביל זה
לגדל פאות. אם אין לך פאות, אנחנו נוציא אותם. הרי כשמגיעים לדיוטה התחתונה שבגיהינם, בתחתית שבתחתית, עדיין אפשר לצעוק, רב נחמן ענני.
אולי שם
אז זהו, זה שקודות לי, כן.
ומי אמר שבגיהנום לא מגלפים?
אז זהו, זה בעיה. ואיזה
מגלפים?
טוב, נו, יאללה. ספרים על הרב קוק. יש אחד כתב הספד על הרב קוק. אחרי פטירתו, כתב איזה מאמר כזה. שבו הוא אומר, הרב קוק הגיע למעלה. אז עשו לו ביקור. אמרו לו, אתה רואה, יש פה גיהנום, יש פה גן עדן וזה. טוב, אפשר להיכנס רגע, נכנס לגיהנום. אומר, מעניין, זה, יש פה הרבה רשעים. אמרים לרב קוק, נו, כבודו אולי יהיה מוכן להגיע לגן עדן, אבל לא, אני לא יוצא מפה בלי להוציא את כולם. טוב. התשובה, אז זהו, אז זה מה שכתב כאן, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח וכוכבים, אפשר לתקן. יתר התנחומים, הם תבלין לחיזוק התשובה והסברת ערכה. כלומר, כל הדברים האלה נאמרו על מנת לעודד אדם לחזור בתשובה גם ביומו האחרון. אבל הדבר הזה יכול גם לגרום לאדם בטלנות. לומר, מכיוון שאפשר לחכות עד היום האחרון, אז נחכה. אבל השקוע בתוך התנחומים, עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים, עד כדי תמיעה בבין מצולת החץ, ואומר, ניצלתי, זאת היא דרך המוות של עבודה זרה, הוותרנית, האומרת, הביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם וכתר וחמץ תודה. זה יקרה עבודה זרה ותרנית. מה היא אומרת? הביאו לבוקר זבחיכם. תסתכלו, יש פה הערה 32. התורה אמרה, לא ילין חלב חגי את בוקר, לא צריך להמתין. לשלושת ימים מעשרותיכם, מה זה? כבר כשאוכלים מעשר, כלומר בהמת מעשר, אז צריך לאכול אותה ליום ולילה ועוד יום, כן? לשני ימים ולילה אחד, לא לשלושת הימים. אבל עבודה זרה אומר, לשלושת הימים מעשר אותך. וכתר מחמץ תודה, קורבן תודה, מה שמקטירים, אמנם יש בו לחמי חמץ, אבל יש בו לחמי מצה, ורק הלחמי מצה נקטרים. וכתר מחמץ תודה, כלומר משהו שממתין, האיסה יכולה להמתין. המתודה העוזבת את האמת והמשפט והולכת אחרי לבבה, זו מינות, הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה, למרות שהיא תמיד פושטת תלפיה ואומרת, ראו שאני טהורה. יש סיפור באבנגיליון, אישה אחת נעפה, בגדה בבעלה, ואז רצו אנשי הסנהדרין לסקול אותה. אז ישו אמר, מי שחטא, לא, מי שמעולם לא חטא, שהוא יזרוק את האבן הראשונה. כולם הלכו, ואז ישו נשאר לבד עם האישה הבוגדת. ואז הוא אמר לה, תבקשי סליחה מאלוהים, תלכי הביתה ואל תחתהי עוד. נו, אתם רואים? זה הצילות נפש. כן, כן, זה השורש של הדבר הזה. כלומר, אל תחתהי עוד. זהו, נסתפק בתשובתך. נו, אז מה? אז לא עושים יותר צדק בעולם. אז מה שאומר? מה? אמא שלו זה הייתה? לא יודע, לא. כן. למרות שהיא תמיד פושטת תלפיה ואומרת, ראו שאני תאורה, והיא מלאה תנחומין של הבל, שאי אפשר להם לעמוד בעולם של שקר שאין לו רגליים. מה זה שקר שאין לו רגליים? זה הרב מסביר בורות הקודש. כל שיטה רוחנית שאין לה יישום בעולם המעשה, ברור שבשקר יסודה. כי זה שקר שאין לו רגליים, כאן הרגליים, אין לו אחיזה בעולם הזה. למשל הנצרות. הנצרות מדברת על אהבה, אבל אינה מסוגלת לכונן משטר פוליטי שימנע מלחמה. אורות הקודש. זה נקרא שקר שאין לו רגליים. אין לו.
ולנו יש משטר פוליטי שמונע מלחמה?
בוודאי. משיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח, ושפט בין הגויים. והוכיח במישור לדברת. לא, הנוצרי לא אכפת. לא. כשישו הגיע, הוא לא אמר, באתי לעשות שלום בעולם. הוא אומר, אני הבאתי חרב לעולם. אז משום מה באתי? לגאול את הנשמות. מה עם העולם הפוליטי? הוא אומר, זה יישאר בידי הרשעים. שאלו אותו אם לשלם מס הכנסה, הוא אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, לאלוהים את אשר לאלוהים. זאת אומרת, התפקיד של המשיח הוא להושיע את הנפש מטומאת העולם הזה, כדי לתת לה חיי העולם הבא. אבל למנוע מלחמה בעולם, זה לא יעזור. למרות הנצרות. למרות הנצרות הם רוצים. אבל העולם, החלק של העולם שהביא הכי הרבה מלחמות, זה דווקא החלק הנוצרי של העולם. איך זה? סימן זה שקר שאין לו רגליים.
אבל תמיד שהמלחמות בעולם המנוזר,
כן, זה נקרא פושט, אתה צודק, זה פושט תלפיו למור, ראו שאני תאורה. זאת אומרת, מכיוון שהמנזר ראה שהעולם כולו רע, אמרו, אין תקווה לתקן, אז לפחות להציל את הכנסייה, להציל את הנשמות התאורות. בסדר? זה תפיסה של ייאוש. נכון?
כמו שהסנהדרין ראתה שיש המון
רציחות, נכון, 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 אתה צודק, אותו דבר. כן, אבל זה שיטה עקרונית בנצרות. כלומר, אין לה אחיזה, המשפט למשל חסר אצלה. היא מדברת על עקרונות גדולים, אבל אי אפשר ליישם.
היא לא מודדה את האידאלים.
כן, למשל, ואהבת לרעך כמוך. בנצרות ישו אמר, אהבו את שונאיכם. אבל אי אפשר לבנות חברה על היסוד הזה. כן, לא, יכול להיות שיהיה צדיק אחד שכן יתנהל ככה, שאוהב את צונאה ויושב את הלכי השנייה, זה אפשרי, אבל אי אפשר לבנות את החברה על זה. לא, זה עוד ציווי שלו, זה עוד ציווי. הוא אמר, אהבו את צונאיכם, או שיתו לכי שנייה למי שיקה את לכיכם וכדומה. אז הדבר הזה הוא יפה ורומנטי, אבל הוא אין לו רגליים. כלומר, העולם לא יתוקן על ידי אמירות כאלה. לעומת זה, ההלכה היהודית שאומרת ואהבת לרעך כמוך, שמה תנאים לאהבה. ואומרת מתי לאהוב ומתי לשנוא, מתי להעניש, מתי להושיט עזרה וכדומה. לא בגלל שלא אכפת לה מן האהבה של הכל, אלא אדרבה, מפני שאכפת לה, אז היא מיישמת את האהבה הזאת על פי כלים מעשיים.
ההחלטה היא לא נתנה לבן אדם, היא נתנה לסנהדרין להגיד עם זה. הרי אם
נחרשאים
לא צריכה
להיות,
היא
נתבה לשנוא. אבל למה צריך לשנוא רשאים? מתוך אהבה. מפני שאנחנו אוהבים את האנושות כולה, אנחנו לא אדישים למצבה, ולכן אנחנו מאדישים.
זה לא אני
מבין
סנהדרין,
מחליטה עם שלי. אז מה זה משנה? אתה מינית סנהדרין, גם אתה יכול להיות חבר סנהדרין. סנהדרין זה בני אדם,
זה שהם מצומצמים, הכמות האנשים שאוהבת את כולם ולא אחרי חשש שנאה, וזה דבר ש...
כן, אז זה לא יכול להיות מצווה. זה ההבדל בין הלכה ביהדות לבין ציווי של הנצרות. הציווי של הנצרות הוא יותר כוונה טובה מאשר חוק מחייב מבחינה דתית. כלומר, אם אני מקיים ואהבת לרעך כמוך, אז יש לי איסור דאורייתא לא לאהוב אותו. יש לי חיוב דאורייתא לפעול למענו. ולכן ההלכה תאמר, רעך זה היהודי, לא הגוי. למה? הרי זה טוב לאהוב גוי, נכון? הרי רבי חיים ויטל אומר שמי שלא אוהב גוי לא יכול להגיע לרוח הקודש. אבל מצד שני, אם אתה רוצה, אם אתה תחייב הלכתית כל יהודי לאהוב את כל גוי כמו שהוא צריך לאהוב יהודי, אתה תעמיד את האומה בסכנה. לכן ההלכה פעלה בחוכמה. החיוב ההלכתי הנורמטיבי הוא כלפי היהודי חבריך וכלפי האומות לפי המצב. לא. לא. זה מה שאתה אומר, זה מהתורה תמימה. כן? וואי, אני לא מתפלא. אבל זה לא נכון. זה אנחנו הוכחנו בשיעור שנתנו על הפרק הזה, ועוד מעט בספר שמות אנחנו נגיע לפרק הזה ואנחנו נראה למה הכוונה שלנו. בסדר? אבל גם התורה תמימה אומר את זה.
זה הסיבה
שאילן אמר שסתנו עליך, ולא אמר אני אומר, אבל האהבה היא צריכה להיות מעשית. אז כדי שהאהבה תצא לפועל, היא צריכה לפעמים אפילו לבוא לידי ביטוי של ענישה, של שנאה וכדומה. זה כמו חינוך. צריך לאהוב את הילדים, נכון? אז אם אדם יאהב את הילדים שלו, עד כדי שלא יהיה מוכן גם להענישם, אז הוא מזיק להם מרוב האהבה וכדומה. אז זה נקרא שקר שאינו רגליים. כי נופת תיטופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה. כן? זה נחמד, הזרה הזאת. ואחריתה מרה כלענה, חדה כחרף פיות. הפירות של הדעות והמידות של אותם מתחנכים בתרבותה הם מעידים על עצמיותה הפנימית. כלומר, למה הרב כאן מתכוון? למלחמות העולם. מה? מלחמות העולם. הרב ראה את מלחמת העולם הראשונה, וזה היה אצלו, כפי שהוא מבאר באורות, תעודת הכישלון של התרבות הנוצרית. מה זה הבלגן שלך? הוא אומר, הביא לך משל שהביא הרב אבינר. יש מחנך שבמשך 12 שנה מחנך את הכיתה שלו. בסוף כיתה י' ב', במסיבת הסיום, יש קרב סכינים בין התלמידים. שואלים את המחנך, זה מה שחינכת לו? לא, אני אמרתי רק דברים טובים. אבל אם אחרי שבמשך 12 שנה אמרת רק דברים טובים, זאת התוצאה, זה סימן שהחינוך שלך לא חינוך. אז הרב אומר, מלחמת העולם הראשונה היא הראיה שכל תורת האהבה שהנצרות דיברה עליה היא כישלון. אם אירופה הנוצרית הגיעה בסופו של דבר למלחמת העולם הראשונה, אז זה סימן שזה לא שווה כלום. זה היה גדול. מלחמת העולם הראשונה זה היה גדול מכל מה שהיה.
העולם, זה היו מלחמות בין
פה ושם. פה זה היה...
מיליון?
כן, לא סתם, 60 מיליון.
כן.
כי מה?
העולם
כבר לא הפך דווקא לחילוני. נו, אז מה? אבל זה לא במקרה שהעולם הפך לחילוני. זה תולדה של הנצרות. התרבות החילונית זאת המצאה נוצרית. זה לא סמך לא במרחב המוסלמי ולא במרחב הבודיסטי ולא בשום מרחב אחר. כלומר, זאת יצירה נוצרית, החילונית. מה? לא צריך רק ללמוד איך, מה? מה היסוד, מה היסוד התיאולוגי של הנצרות? שאפשר להרוג את אלוהים. אז היסוד, היסוד האתאיסטי, קדם, הוא הבסיס לכל החוויה הדתית שלהם. זה מה שהם אומרים. ישו, אלוהים, לדעתם, נהרג. הוא בדרך שנהרג, ובגלל זה היהודים הם
צריכים... אתה חושב שיעה, הוא לא יהיה לכם
על כדו. אוי, באמת, רואים שאתה ישראלי. ודאי, בורא שמיים וארץ. אתה לא יודע מה זה עבודה זרה נוצרית. עבודה זרה נוצרית זה משהו רציני, מה?
אתה אומר שהם
לא
היו
אה?
הוא
רוח הקודש, הנה. זה משהו רציני מאוד.
כן? קטולוגיה, זה לא שאומרים שקראתי את החומר שלהם, שאני חושב, אז אומרים שבואו חושב שהימים לקבר הוא היה ריק, זאת אומרת, הוא לא...
הוא קם לתחייה, ככה אומרים, תחייה. הוא מת וקם לתחייה, ככה אומרים. אגב, אני זוכר, זה משהו מאוד מעניין. כשפעם דיברתי במנזר נוצרי בירושלים, אז אחת הנזירות שמה שאלה אותי, האם אתם מתכוונים לבנות את בית המקדש? אז אמרתי, בוודאי. אז אחרי שהיא התאוששה, ממש ראיתי שזה היה קשה לה, אז היא אמרה, זה לא יכול להיות. כי לפי המסורת שלכם, אתם היהודים, כי לפי מה שאתה אומר, המשיח ייבנה בידי אדם. המקדש ייבנה בידי אדם. ולא לפי המסורת שלכם, המשיח הוא זה שיבנה.
לא, זה לא נכון.
זה מה שהיא אמרה, קודם כל. הבנת מה שהיא אמרה?
לא.
אתה אמרת בידי אדם, ולא לפי היהדות, זה המשיח שיבנה. אז הזכרתי לה בנימוס רב, שלפי התיאולוגיה היהודית, המשיח הוא בן אדם. כן? טילט. מה שזה?
זה הרב נהיר תיאורים, זה אומר שהדבר הזה שבא,
זה סיפור אחר, קודם כל, אבל לא הבנת מה הסתירה למה שאני אמרתי לפי שיטתה של אותה נזירה. אמרתי שהמקדש ייבנה בידי אדם, והיא אמרה, אבל לפי שיטתכם על ידי המשיח, היא לא אמרה מן השמיים. הבנת? שאצלה המשיח, היא לא העלתה על הדעת, כשהיא חושבת, המשיח אצלה זה לא בן אדם. כן, הייתי צריך להזכיר לה שלפי היהדות המשיח זה גם בן אדם.
אולי
זה בגלל
שהיא צריכה להסביר משהו
גם אצלי?
כן.
ישו זה בן אדם?
לא. בשום פנים ואופן לא. אצלם ישו הוא אלוה. כן, מה, את לא זוכרת מה למדת בקטשיזם?
כן, אבל לא היה איזה זמן שהוא היה בן אדם?
לא, לא. בשום פנים ואופן. היו כמה כתות נוצריות שאמרו את זה והם הוצאו מהכנסייה. לא, בנקודה הזאת לא.
למה שסטנטים אצלהם
הוא אותו דבר.
אותו דבר?
אותו דבר.
אז מה, רק שלא מסתכלים על כתבות או...
לא, לא, יש ויכוחים אחרים. על הפסלים ועל כמה סקרמנטים וכדומה, אבל על זה אין פה ויכוח.
רגע, לעתיד לבוא שלהם...
על האוקריסטיה וכל דבר. מה?
מה זה העתיד לבוא שלהם?
הוא ישוב. הוא ישוב, ואז כל היהודים יכירו בו. לא, ואז יהיה שלום בעולם בזה.
הוא היה היהודים לפני שערבו אותו?
כן, ודאי. ודאי, לכן הם מאשימים את היהודים ברצח אל. אז אחרי זה אומר, התרבות החילונית של אירופה, כדי לחזור לשאלתך, יש לה שורש תת מודע בהכרה הנוצרית. מה? למה זה מסובך?
הוא קו להבין את זה, כי עברו אלפיים שנה, אמר.
נו, ואז מה? אני שואל אותך שאלה אחרת. יהודי חילוני, מה זה? לא חושב. איך יהודי חילוני יגדיר את חילוניותו? אני יהודי, לא, אני יהודי, אבל אני לא הולך לבית כנסת, נכון? הגדרה טובה?
לא, אני פגשתי יהודים שלא מאמינים, ואתה יכול לשבור לו את הראש.
כן, אבל תשאל אותו. זה בסדר. השאלה היא, מה הוא יגדיר כחילוני? מה הוא יגדיר כחילוני?
כמאפיין
חילוני.
מי שלא מאמין?
שלא מאמין?
שלא מאמין. לא פגשתי, אני פגשתי.
לא נכון. זה אתאיסט.
שני מרצים בפקולטה להנדסת חשמל.
כן, אבל אני אסביר לכם משהו. מה נגדיר כיהודי חילוני? הוא לא הולך לבית כנסת. הוא לא מאמין במה שהרב מאמין, נכון? הוא לא מאמין באלוהים. מי הוא האלוהים שהוא לא מאמין בו? האלוהים של הרב, נכון? אתה הייתי?
לא, בכלל, הכל בעצמו. הכל בעצמו, אין שום כוח עליון, אתה יכול...
בסדר, אבל כוח עליון שאיפה הוא שמע עליו?
מה?
מה שהוא אומר, אין כוח עליון, איפה הוא שמע על הכוח עליון?
שמע על זה שטויות האלה של
דתיים. של? של הדתיים, איזה? היהודים.
לא דווקא,
אם הוא גדל בחוץ לארץ. זאת אומרת, מה הוא למשל נורווגי חילוני?
שמה?
שלא הולך לכנסייה. זאת אומרת, אתה תמיד החילוני של איזשהו מוקד דתי. זאת אומרת, גם חילוניותה של אירופה זאת חילוניותה של הנצרות. זה לא חילוניותה, זה לא חילוניותו של האסלאם. זאת אומרת, החילוני האירופאי הוא נוצרי חילוני. כמו שפעם אחד מראשי המפלגה, איזו מפלגה מקבילה למרץ בצרפת, שאל את הרב אשכנזי, אמר לו, תשמע, אני לא בא עם כל השטויות האלה של הכנסייה וזה, זה באמת לא מדבר אליי בכלל, אבל תגיד לי, למה הרקתם אותו?
למה צחוק הרב? זה
שישו
זה דמות היסטורית, זה מוכן.
בסדר, זה לא נקודה. מה שאני רוצה פה להעלות כאן זה שזה כן הנצרות שעשתה את מלחמת העולם הראשונה. זה הכוונה. זאת כן הנצרות שהשלימה עם חילוניותה של אירופה, כי באיזשהו מקום זה התאים לאופייה הפנימי. מכיוון שהנצרות עשתה מלכתחילה הבחנה בין העולם הסקולרי לבין העולם הקלריקלי, בין הנשמה לבין הגוף, אז כשהגוף החליט להיפרד מן הנשמה, זה לא הפריע לה, זה לא סתר שום דבר מהותי בזהותה הפנימית. מה שאין כן, מה שהיום מדברים על הפרדת הדת מהמדינה במדינת ישראל, זה משהו אחר לגמרי. כי הדת בישראל היא דת המדינה, אין דת חוץ מן המדינה. מובן? כלומר, התורה זאת החוקה המדינית של האומה הישראלית, זה לא החוקה הדתית. היסוד החילוני, כן, ודאי.
אבל אמרת עכשיו, במה קיימו תמים, יש מציאות כזאת של מוות לאלוה, אז למעשה, שום דבר
לא חייב, לא, הם אומרים שהוא קם לתחייה, ברור. אבל האפשרות שאלוה יהרג, זה פותח את הדלת לניטשה. נכון? שאומר אלוהים מת, והייתי בהלוויה שלו. דרך הוא מתאר שם את מותו. וכו אמר זרתוסטרה. הוא אומר, הוא נחנק מרוב רחמים. זה אין לך ביטוי פוגע בנצרות יותר מזה. כי זה אלוה חלש שיודע לתבוע מן האדם מידת רחמים ורוח פנימי, ולא מסוגל לתקן את העולם. בסדר? לכן אותו ניטשה אומר בספרו השחר שהעולם מתמוטט ומשתנה, ואלוהי ישראל עתיק היומין עומד לשוב אל עולמו ולעמו, וכולנו נשמח בשמחתו. מה בשופע? מה?
יש בספר השני של נרצה.
איזה? מעבר לטוב ולרע?
אז הוא שופע מוזם מתקיף את כל
היהודים, לא, הוא מתקיף את היהודים, את היהודים, לא את אלוהי ישראל. יש אצלו הבחנה מאוד ברורה. החילוניות היהודית זה משהו אחר לגמרי. זה המאמץ להקים לתחייה את הזהות הלאומית שלנו. כיוון שאנחנו נפלנו, דווקא הושפענו מן הנצרות וראינו את עצמנו כדת, כשקמה לתחייה העבריות הייתה צריכה להילחם נגד הדת. זה דווקא מהלך הפוך. מה? מה לא הבנת? אני אמרתי.
כן, שמעתי.
מה לא הבנת?
מה זה קשור ללאומיות ולדת?
הזהות העברית המקורית היא לאומית, היא לא דתית. לא. אלוהי ישראל הוא לא אלוהי בית הכנסת, הוא אלוהי המקדש. והמקדש זה מרכז לאומי, הוא אלוהי צבאות ישראל. מכיוון שיצאנו לגלות ולא נתר בידינו לא מלכות ולא מקדש, אז המצאנו לעצמנו מעמד ביניים כדי לשרוד בגלות, והמצאנו את הדת היהודית. בסדר? אבל זה לא הזהות המקורית שלנו. כן. אבל אותו חילוני שהקים את הציונות הרגיש צורך להשיב, להקים לתחייה את הזהות הלאומית שלנו. עובדה, הם אמרו, עכשיו הגיע הזמן להקים את עם ישראל מחדש, להקים מדינה וכו'. אבל זה ידרוש שינוי של ההגדרה של הזהות היהודית. בוודאי. נכון. זה מה שכתוב בגמרא. בעקבות משיכה, חוץ פייסג. נכון?
הוא לא הבין את זה, אלא ככה זה מוטבע בו שזה
יצא. בוודאי.
מה הוא מרגיש? אני קמתי את כל המדינה הזאת בלי עזרה של...
בלי עזרה של אלוהי בית הכנסת.
לא בלי.
אבל בעזרה של אלוהי ישראל, זה כן.
הוא לא מרגיש שזה אותו אחד.
נכון. כי גם הדתיים לא מרגישים שזה אותו אחד.
דרך אגב, זו...
הוא מגיע למצב הזה בגלל שהוא...
מה לגבי נשואות?
הדתיים שהוא ראה בתקופה שלו,
כן?
הוא הגעיל אותו ובגלל זה הוא
נהיה כזה. לא, ההפך. כי מה שגם כבקיום מצוות, למה מניחים תפילין, תגיד לי? מאיזה סיבה?
השם אמר.
לא, שאלתי למה השם אמר. למה השם אמר?
כשאנחנו עושים בתחזוקת העולם, ומצוות זה פעולות שלנו כדי לתחזק את העולם.
מזו בחינה? מזו בחינה? כלומר, אני שואל אותך להניח תפילין. למה השם ציווה להניח תפילין?
כדי לקבל השפעה שלו.
אז זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כשאדם מניח תפילין הוא מלא יראה. כלומר, המטרה של קיום המצווה זה קדושת הפרט. בסדר? מה כתוב בתורה? זכר ליציאת מצרים, נכון? כלומר זה מעשה לאומי. וגם יש ממד אוניברסלי להנחת תפילין. זה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך.
זה לא, אני לא כל כך מסכים שזה עניין לאומי.
אבל כתוב בתורה.
רגע. יציאת מצרים זה לא, נו, זה הרבה יותר מאירוע לאומי של עם פלוני.
למה?
משום שיציאת מצרים זה פעמיים צר, נכון?
נו, סובר.
אז יש, זה צר מבחינה פיזית ומבחינה רוחנית.
לא.
יציאת מצרים זה ביטוי לחירות שיש, שהוא...
אתה צודק, אבל החירות הזאת הושגה... אבל החירות הזאת הושגה במסגרת מאבק בין שתי אומות, לא בין שתי דתות. לא הייתה דת יהודית. זאת אומרת...
זה בשביל כל אנושות, שיש חירות בעולם. זה חידוש.
אבל החירות הזאת הושגה דרך מאבק לאומי של אומה שיצאה מקרב אומה אחרת, גוי מקרב גוי. לפחות אצלי ככה זה כתוב בחומש. זאת אומרת, שאתה יכול לקחת את אותם המעשים ולראות בהם מעשים דתיים, או לראות בהם מעשים לאומיים, או לראות בהם מעשים אוניברסליים. תלוי באיזה נקודת מבט אתה מסתכל. וכל זמן שהדתיים אמרו, המצוות זה מעשים דתיים, אז הלאומיים אמרו, אז אם ככה אנחנו לא צריכים את זה. חוץ משני דברים. ברית מילה, והשפה העברית. הרי זו מצווה לגול, וזו מצווה לדבר עברית.
אין מצווה לדבר עברית.
ודאי, הרמב״ם אומר.
איפה כתוב?
בספרי.
לא, בחומש, איפה כתוב?
ודיברת בם. הספרי לומד מזה, הספרי זה הרבנים, התנאים, בכל זאת, רבי שמעון בר יוחאי. הספרי אומר, מכאן שאדם מלמד את בנו לשון הקודש. וגם הרמב״ם כותב בהקדמת פרק... בהקדמת המשנה, שלדבר עברית זו מצווה קלה, ככה הוא קורא לזה, מצווה. זאת אומרת, אז אם תשאל את אליעזר בן יהודה, שונא הרבנים, מדוע במלחמתך נגד הרבנים אתה מוכן לקיים מצווה שהיא לדבר עברית? הוא יאמר, אצלי זה לא מצווה, זה ערך לאומי. נכון? אז זה אותו דבר גם ברית מילה. תשאל אנשים, למה אתם עושים ברית מילה? הרי אתם לא מאמינים, חללים שבת וכו' וכו' ואוכלים ביום הכיפורים, כן, אבל זה ערך לאומי. יהודים מלים. עד כדי כך שחושבים שבזה תלויה יהדותו של האדם. זאת אומרת שיש מצוות שעדיין טעמם הלאומי לא עבד מהם. יש מצוות שהטעם הלאומי עבד מהם. כן. כלומר, אם כולם היו מבינים, גם הדתיים וגם החילונים, שהמצוות הם מעשים לאומיים, מעולם לא היה מאבק הזה בדתיים וחילונים.
למה הרבנים שמבינים את זה, חסידי הרב קוק, לא מסבירים לעולם...
אני מנסה להסביר את זה לך ואתה מתנגד.
אני לא
מתנגד. זה מה שקוראים ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל. זה מעשה לאומי או מעשה דתי? כן? אז זה כמו שפעם היה איזה עיתונאי אחד אמר לאחד מראשי המתנחלים, אני לא מבין, הוא שאל את הרב אבינר, למה אתם מערבים את אלוהים בכל דבר? מה הקשר בין אלוהים לבין שאלות טריטוריאליות? זה הולך לו. כי מה זה אלוהים שלו? זה מי שדואג שיהיה אוכל כשר לחיילים דתיים. נכון? אבל זה, 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 זה תורה, כן.
הרב אומר שהחילון בא ביהדות
בשביל הצורך הלאומי להקים
את המדינה, והיום,
כאילו,
מה
צורך? בשביל הצורך האוניברסלי. זה המשמעות של הפוסט-ציונות.
אני
להנחת תפילין כל היום? למה? לא. לא. כן. החילונות האירופאית היא ריאקציה לנצרות, כן?
אבל יש שתי שאלות. א', אנחנו רוצים את החילונות גם לבוא
איפה שהאירופאים הגיעו?
מה?
איפה שהאירופאים הגיעו? זה יבוא אירופאי.
אז מה קורה אצלנו לשיח הערבי?
הערבים, גם ערבי קומוניסטי הוא קודם כל מוסלמי. אם אתה מכיר את המנטליות הערבית, אז יודע שזה כך. מה? לא, כי זה לא הזמן שלה. אנחנו עכשיו לומדים אורות התשובה, אנחנו לא נגמור ככה את הפסקה. בסדר? הפירות של הדעות והמידות של אותם המתחנכים בתרבותה הם מעידים על עצמיותה הפנימית, על עצמיות פנימיותה, ואין כל כוחה כי בניצוצי הקדושה הגנובים שלה מתוך אוצר ישראל החי שהיא פולטתם כמעה כמעה עד אשר תיער נפשה לגמרי. חי אל בלע ויקיענו מבטנו יורישנו אל, ואז ישמש הניצוץ הקדוש שנבלע כל כך בגויים ככלי אין חפץ להתעורר להעיר לב עמים רבים, להפוך להם שפה ברורה לקרוא בשם השם אלוהי ישראל. טוב, זה אני רואה שזה דורש מאיתנו לימוד רציני, אז לא נספיק עכשיו, אז בזאת השם, בפעם הבאה.